אנחנו בפגישה של הכוזרים החבר, שהיו לה שני שלבים, קראנו לזה שתי פגישות עם אלוקים. יש אלוקים, שני שמות לאלוקים, בסדר? דיברנו על זה, נכון? זוכרים? זוכר? מה תגיד, לא? טוב, תקום, תעשה חזרה. שתי התגלויות של אלוקים, שני פרצופים, בסדר? שתי שמות. שם אחד, מה פירוש שם? בסדר? דיברנו על זה? כן? תעשו לי כן. אני מתנדב לעשות כן. אלוקים שהוציא את ישראל מארץ מצרים ואלוקים שברא את העולם. זה אותו אלוקים. זה לגמרי אותו אלוקים. אבל יש לו שם אחר. מה זה שם? אתם יודעים מה זה שם? התגלות. כמה שמות יש לך? היו לך עוד הרבה שמות בחיים, נכון? איך יקראו לך? יש כאלה שיקראו לך הבוס, נכון?
אבא.
סבא, יום אחד יקראו לך סבא, אתם מאמינים? בעזרת השם. המפקד. יום אחד יקראו לך רבי, לך תדע. נכון? מה הכוונה? הכוונה, השמות זה איך אני נפגש איתך, מערכות יחסים. אז יש את אלוקים שמתגלה דרך בריאת העולם. כשאתה מסתכל בעולם אתה רואה את אלוקים. צריך עיניים מיוחדות, יש כאלה מסתכלים בעולם לא רואים כלום. רואים רק רע כל היום. אבל יש אנשים שמסתכלים בעולם ורואים את אלוקים. ויש אנשים שרואים את... ואנחנו רואים את אלוקים דרך יציאת מצרים. כל התורה שלנו זה דרך יציאת מצרים, נכון? אנחנו מאמינים בה ש... שהוציא אותנו ממצרים. בסוף הכוזרים מבין שכולם חוזרים לאלוקים ש... הוציא את בני ישראל ממצרים, אחרי כל הדיבורים של הנוצרים ואחרי כל הדיבורים של המוסלמי, אנחנו לא לומדים כוזרי כדי להתווכח עם הנוצרים והמוסלמים, לא מעניינים אותנו, נכון? מעניין אותנו מה חבוי בהם. בסוף הכל חוזר באופן מפתיע לאלוקים שהוציא את בני ישראל ממצרים. וזה פגישה אחרת, זה בן אדם אחר כך נראה. יש לנו פסקה י' וי' ג'. פסקה י' אמר, צפה לאלוקים, הוא אמר, הוציא אותנו מארץ מצרים. גם המוסלמי והנוצרי אמרו את זה, אבל זה לא יצבן את הכוזרי. כי המוסלמים והנוצרים לא התכוונו שאלוהים שייך רק לעם ישראל. הם התכוונו שהם שייכים לכל האנושות. אבל כשיהודי אומר את זה, זה נשמע שהתורה היא רק שלי. התורה היא אלוקים. איפה יש לו אלוקים? בתורה, בספרים של התורה, במצוות. אבל הכוזרי, מאיפה הכוזרי פגש את אלוקים? אתם זוכרים איפה פגש את אלוקים? בלב שלו, כן. בלב שלו, במוסר שלו, במצפון שלו, בשאיפות שלו. כל שאת אלוקים בעולם זה במדע ובאמנות ובטבע ובחוכמה ובמוסר ובהתנהגות ובהיסטוריה. וכשאתה אומר אני השם אלוקים שלי הוציא אותם מארץ מצרים, אז אתה אומר רגע, מה אתה לא בן אדם? זה לא משנה המילים, המילים לא חשובות. מתי אתה אומר אני השם אלוקים, השם שלי הוציא אותם מארץ מצרים? כשאתה מתנהג כאילו כל זה לא חשוב לך, נכון? אם יש לך יותר אלוקים אז אתה אמור להיות יותר מוסרי גם, ויותר אידיאליסט, ויותר בן אדם, ויותר אכפת לך. אבל אם זה נראה כאילו יש לך יותר אלוקים, זה רק עושה אותך יותר לומד תורה ויותר עושה מצוות, אז זה נראה כאילו, כאילו, למה כאילו? אני לא יודע מה יש בלב של כל אחד. אם יש, תדמיינו, אתם רוצים לדמיין מישהו כזה? שהוא מאוד מאוד קשור לאלוקים של י' א', י' א', פסקה י' א', כן? מאוד מאוד תורה, 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 אבל הוא לא בן אדם, יכול להיות, או לא כל כך, או לא יותר בן אדם עם בן אדם אחרים. נפגש עם אלוקים, אז אתה נהיה יותר גדול, יותר אצילי, יותר מוסרי, יותר מרשים, יותר דוגמה, יותר מופת. אז הוא אומר את יהודה, והוא אומר, עזוב אותי. עזוב אותי, זה גם, עצם זה שאתה זורק אותי החוץ, בחוץ, זה כבר מעליב. וביוד ג' פתאום הוא אומר לו, זה לא משנה מה, הוא אומר לו זה נאום פילוסופי, הוא נאום אבל שאומר לו, אני בטח גם יש לי אלוקים שברא את העולם. יש לי דם, יש לי לב, אתם יודעים, אני בן אדם. בטח. אז זה מבלבל מאוד. שוב, את מי זה מבלבל? מי זה מבלבל? אותנו. אותנו. מלך כוזר זה רק הדרך לדבר, בסדר? אני בעצמי לא יודע, אני רוצה את אלוקים. אלוקים נמצא רק פה בספרים, רק בישיבה. הוא גם מחוץ לישיבה. בתוך הישיבה הזה, אפשר להישאר בישיבה כל החיים. נכון? מה עושים כדי לא להישחק אחרי הישיבה? מה עושים? יש לכם רעיון איך לא נשחקים אחרי הישיבה? זה רעיון טוב. התשובה היא שאין איך לא להישחק. הכל נשחק בעולם הזה. אז מה עושים, כמו שאמרתי? ממשיכים לצמוח. לומדים על אלוקים, כן. לא פעם למדתי, עכשיו אני אזוז. לאט לאט. אלוקים נמצא בתוך הישיבה, בטח. אנחנו גם ישיבה בשביל לפגוש אותו. אבל הוא לא נמצא רק בישיבה. טוב, איך זה קורה? זה מה שאומר פה. אנחנו מתחילים עם אלוקים שהוציא אותנו מארץ מצרים. אנחנו מתחילים בתוך עם ישראל. בתוך זה יכול להיות כאילו אכפת לו רק מהתורה. או זה יכול להישמע כאילו אכפת לו רק מעם ישראל. יכול להיות? מישהו אומר, אני מחובר לאלוקים, אז אכפת לי מעם ישראל ומארץ ישראל לעם ישראל. רגע, ומה עם דברים אחרים? לא אכפת לו. אני לא יודע אם אכפת לו, אבל בהתנהגות שלו יכול להיות דבר כזה. שבהתנהגות הוא אומר, לא אכפת לי, לא מעניין אותי. אני מעניין אותי רק אלוקים שמטפל בעם ישראל, עסוק בהבטחות שלו. ואיפה תיקון עולם? ואיפה? כל הדברים הגדולים. אז ביהוד ג' הוא מבין שהוא לא מבין. אז הוא אומר ביהוד ג' רגע, רגע, אתה דתי נחמד. הוא אומר, וואה, אתה בעצם כן, בן אדם, מוסרי, אינטליגנט, כן. אז אני רוצה לשמוע אותך. אז הוא אומר, אתה לא הבנת כלום. אני ביהוד א'. בואו נקרא את זה בפנים. ביהוד א' הוא מתלהב. עוד מעט נגיע. רואה אני דברך הזה יהודי, מתקבל על הדעת יותר מדי. אני מרוצה עכשיו, בסדר, בוא נדבר. אז אומר לו, לא, לא הבנת כלום. אולם פתח דברי, הוא המופת, הוא המופת, זה יהוד א', אני דוס, אני שם יהוד א'. אלוקים שלי זה אלוקים שהוציא ממצרים. רגע, היית כזה נאור ותרבותי, מה אתה חוזר עוד פעם? איך זה? תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, אומר החבר. כי רואה אני דברי קשים עליך וניקלים, ניקלים זה מבוזים. זה מבלבל. אז מה הוא מבקש? רשות. להקדים הקדמות אחרות. למה הוא מבקש רשות? שמה הוא צריך רשות? למה עד עכשיו הוא לא ביקר רשות?
זה לא הלב
של ההקדמות. זה נכון. זה לא בדיוק. אז אתם מוכנים לתת רשות? מי שואל אתכם? זה השאלה הגדולה, שמחשב, אתם עכשיו ברגעים מאוד מאוד קריטיים. שבוע שעבר היה לנו משבר ט"ו בשבט. שמעתם עליו? לא שמעתם משבר ט"ו בשבט? הוא מכה בכל עוז. נקרא את מי שלא שמע עליו, הוא יכול לפעמים להגיע בכ"ב בשבט, תיזהרו. השאלה, אתם ככה עברתם את השיא, את ההתלהבות, יופי, נכנסתם. ועכשיו, ככה קורה זה בישיבות, אני לא יודע, אולי דילג עליכם, אולי יש לכם גנים אחרים. אולי מישהו כבר קיבל את זה בט"ו בחשוון, אני לא יודע. אבל זה מגיע. ועכשיו השאלות הן, איך אמרת? זה ארוך, זה לא זבנג, זה לא שמעת שהוא התלהבת. עכשיו השאלה שכל אחד שואל, האם אני מסכים, האם אתה נותן רשות, לישיבה נקרא לזה ככה, בסדר, לתורה, להקדים הקדמות אחדות. זה לא ישר, זה כל מיני... האם אתה מוכן להיכנס תהליך ארוך, ולא תמיד תרגיש באופן מיידי איך זה? הרים אותך ואיך זה בנה אותך. האם יש לך מספיק אמון? אף אחד לא יכול להכריח אותך. האם יש לך מספיק אמון כדי להגיד, וואלה, שווה לי להיות פתוח, נכון? השאלה אם אתה בחור פתוח. פתוח ופתוח לדברים שהם קשים לך לשמוע, נכון? אז צריך סבלנות. יש דברים שאתה יכול לנצח בצרכות. ויש דברים שאתה אומר, זה משפט מפוצץ, וואלה. קרה אותו, זה לא יעבוד ככה. עוד צריך סבלנות. לא בגלל שאני מורח אותך, כי זה דברים יותר רציניים. כשאני רוצה לשכנע אותך בדברים פשוטים, אני עושה את זה מהר, כדי להסביר לך דברים עמוקים. זה תהליך, מה אני אעשה? אז אתה תשאל את עצמך, אומר החבר, תן לי רשות להקדים הקדמות אחרות. האם אתה מוכן? לא, די, נו, לא קיבלתי תשובות, אין לי כוח. זה הולך זמן, זה לא לאט, זה הכי מהר שיש, אבל זה תהליך. תהליך רב שלבים. אמר הכוזרי, הקדם הקדמותיך וישמן, בסדר, הוא מוכן. זה אתה צריך להגיד, כן? כל אחד צריך להגיד לבד. אמר החבר, משל מלך הודו, יש שני משלי מלך הודו, זה המשל הראשון של מלך הודו. אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד, אני צריך להסביר עכשיו מה הבעיה במשל הזה. שאין הרבה קשר בין מלך הודו של הכוזרי לבין מלך הודו שלנו. העולם שלנו נהיה קטן, קטן. בזמן הכוזרי הודו הייתה ארץ מעבר להרי החושך. זה היה יותר רחוק מאפולה. הודו הייתה, מי ביקר בהודו? לנסוע להודו זה, לא גילו את אמריקה, עוד לא הקיפו את אפריקה, זה היה שיירות של אלפי, עשרות אלפי קילומטרים, מיליון שודדים. לא יודע אם היה בן אדם באירופה בתקופה הזאת שהיה בהודו. 200 שנה אחרי זה יש את מרקו פולו, אולי שמעתם, זה איטלקי אחד שעשה את כל המסע וחזר אחרי 20 שנה וסיפר לכל העולם מה קורה בהודו וסין. ידעו שיש הודו וסין, ידעו שיש איזה ארצות רחוקות כאלה. אלכסנדר הגדול הגיע להודו, אבל כל החיילים לא היה כוח לכבוש אותה, אז הם חזרו. זה בעיניכם, נכון, עולים על מטוס ומגיעים, כמה זמן? כמה שעות, מה קרה? אתה מדבר בפלאפון עם מישהו בהודו. אבל כשהוא רוצה להגיד הודו, תראו, בואו ננסה להסביר עוד פעם. מתי מספרים לך משל? מה המשל? תגיד מה אתה רוצה משל. מתי משתמש במשל? שקשה להבין. כשיש משהו מופשט, משהו עמוק, קשה להבין, אז אני משתמש במשל. משל זה משהו מהחיים שלך, שקרוב, ודרך זה אני מסביר. ניתן לך משל? למשל, למשל שאני תמיד אומר אותו. החפץ חיים היה משתמש בהמון משלים. המון המון, כמעט כל דבר, משל למה הדבר דומה. אז אמרו לו, החפץ חיים, איך יש לך כל כך הרבה משלים? הוא אומר, בוא ניתן לך משל. המשל, זה מישהו שהולך באיזה כפר, הוא רואה שיש איזה צלף מטורף. בכל הלוחות של הבניינים יש, על כל הקירות מצויר לוח של מטרה, ובדיוק באמצע תקוע חץ. אין חץ אחד שפספס. אז הוא אומר להם, איזה צלף יש, אומר, איזה צלף, מה צלף? הוא יורה חץ ואחרי זה מצייר סביב זה את הלוח. אז ככה אני אומר לחפץ חיים, אני אוסף סיפורים, כל הזמן אוסף סיפורים. רק שואלים אותי משהו, הסיפור מתחבר לי. בסדר? אז מה זה משל? משל אני רוצה לדבר איתך על פיזיקה מופשטת, כל מיני רעיון מופשטים. אני מביא משהו מהחיים שאתה מכיר, ואז, עכשיו, הבעיה במשל הזה שאתה לא מכיר. מלך הודו שלך ומלך הודו, זה לא קשור, משתי סיבות. א', הודו זה כאילו ארץ דמיונית, אצלנו זה לא ארץ דמיונית. אצלנו בגלל שהטכנולוגיה כל כך השתנתה, אז זה חלק מהחיים שלנו, בסדר? אבל תדמיינו במקור הודו, ארץ רחוקה, אין היום בגלובוס כזה, ונניח, בסדר? דבר שני, מה אנחנו לא מבינים? מה זה מלך? פעם מלך, היום מלך, אין היום מלכים. יש לאנגליה איזה משהו כזה? לצעצוע, זה לא מלך. מלך בימי קדם, מלך זה אדם שהוא הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. זה באדם שהוא בא לו להרוג אותך, הוא הורג אותך בשנייה. באדם שהוא החוק, הוא קובע, הוא הכל, הוא מחליט. כל המדינה בעצם מתנהגת לפי המוח של האיש הזה. אין לנו כזה דבר היום. אין לנו מלך. יש, אני יודע מה, לקישוט, לא יודע איפה יש חוץ מי. יש עוד מקום חוץ מאנגליה, לא, זה סתם, זה לא, זה כמו הנשיא. זה בשבילה ביחד. מלך הודו זה לא מלך זה לא מלך מהעולם שלך, אז המשל הזה מאוד קשה, הוא בא להסביר לך מעולם שאתה מכיר, ואתה לא מכיר את העולם. ננסה בכל אופן לפתור את הבעיה. אנחנו חיים בעולם כזה שמלכים, הם קובעים מה יקרה במדינה. לא פקידים ולא נתניהו, לא, רק מלך. אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא ועליך להריצו לגדל שמו לספר מעשי חסדו. למה? כל זה רק לפי שמועה שהגיעה אליך על דבר צדקת אנשי ארצו מידותיהם הטובות ומסעם ומתנם באמונה, האם היית רואה צריך להמשיך לעשות כן. יש פה המון דברים, המשל הזה להסביר אותו זה כבר היה יותר קל להגיע לנמשל, אבל אנסה בכל אופן. אנחנו רוצים, כל האנשים בעולם, כל המדינות בעולם רוצות מדינת צדק. רוצות חוקים כאלה שמי שיחיה לפיהם אז המדינה... תתקתק, הרי כל הוויכוחים, נכון, ויכוחים בעסקת חטופים ולא עסקת חטופים, וכן צבא, ואיך צבא, וכן. יש הכל במדינה פנויה מחוקים, והכל ויכוחים, מה כן נכון ומה לא נכון. ואף מדינה כנראה לא המציאה עוד את הפתרון המושלם. כי אם מדינה הייתה מציאה את הפתרון המושלם, מיד כולם היו רוצים לעשות את זה, נכון? אתה אומר, יהיה שכר מינימום, לא יהיה שכר מינימום, באיזה גובה יהיה שכר מינימום? יש שכר מינימום גבוה, אז... העניים מרוויחים שמקבלים משכורת גבוהה, נכון? ואם יש שכר מינימום גבוה, אז מי מפסיד? מי מפסיד? בעלי העסקים, ככה אתה חושב רדוני. אז בדיוק הפוך, אם יש שכר מינימום גבוה, אז מי מפסיד? העניים, למה העניים מפסידים? כי בעלי העסקים לא ישווה להם, במקום 10 עובדים יעסיקו רק 8 עובדים, אז יהיו 2 כאלה שלא הרבה יקבלים, נכון? אתה עושה שכר מינימום נמוך, אז מיוז, צריך כל הזמן לחשוב, איך, מה, אתה רוצה לתת קצבאות למובטלים, אם תיתן קצבה נמוכה מדי, אז הם מסכנים, קבועה מדי, אז הם לא יוכלו לעבוד, כי בלי אבטלה הם מרוויחים, בלי לעבוד מרוויחים 6,000 שקל, הם יוכלו לעבודה חודש שלם, בעבודה לא משהו, ב-8,000, מה בשביל 2,000 שקל, יכול... זה מאוד מאוד מסובך, איך חוקי התעבורה, נכון? מה עושים חוקי התעבורה? נכון, הייתם רוצים שבכל הכבישים יהיה מהירות, מפה לירושלים, 160, נכון? יש איזה מגבלות, בקיצור אתה רוצה, מה לעשות כדי גם נזוז, גם לא יהיו תאונות, גם... איך מחלקים, זה מאוד 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 מסובך. אם אתה שומע מדינה שהכל בה מתקתק פיקס, פיקס חבל הזמן, הכל, אין פשע, הצליחו למצוא את כל הנוסחאות, הכל עובד, הכל פה, החינוך פורח, בתי, הכל מתוקתק, הכל, 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 עשר, מדהים. אז אם היית שומע על מדינה כזאת, אז היית חייב להריץ ולהגדיל שמו, סליחה, סדות, זה לא לשיר, לא שירים בלילה. היית חייב, היית רואה צורך ללמוד ממנו. להגיד, מי זה, מי זה, מי זה המחוקקים האלה? בוא, 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 בוא נעשה העתק הדבק. בוא, בוא, בוא ננסה אנחנו ללכת לפי החוקים האלה. איך, איך, איך הם הגיעו כזאת הוצאה? אני מספרים לך שבארץ רחוקה, 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 יש כזה שלטון חוק שבזכותו צדקת, אז כולם מדהימים, הכל השוק עובד ומערכת המשפט מצאה את כל הפתרונות. יש כל מיני ויכוחים על מערכת המשפט, דמיינו מדינה שבה המון ויכוחים על מערכת המשפט. כי אני חושב שצריך לעשות ככה, ואני חושב שצריך לעשות ככה, ואני חושב... דמוקרטיה מהותנית, אתם יודעים מה זה? אתם לא יודעים מה זה? נו, איך אפשר לשים את המדינה בידיים שלכם? זה משהו מאוד מסובך, יום אחד אני אלמד ואני אסביר לכם מה זה. אבל ככה אמרו שזה לא טוב, שזה כן טוב, אני לא זוכר, וכן, יש ויכוחים, כולם רוצים שיהיה טוב, אבל הוא חושב שאם יהיה כמו האיש הזה, ואם יהיה כמו השיטה שלך, אז מי יודע מה יקרה, והוא חושב שאם יהיה כמו השיטה שלך, אז מי יודע מה יקרה. שמעת על מדינה אחת שהיא מופת, מופת לכולם, בסדר? אז האם היית רוצה צורך, כאילו ללמוד מהאיש הזה, להריץ אותו, זה לא להביא להוגות, כאילו לראות בו איזה משהו שכדאי ללמוד ממנו. אמר הקוזרים, מה פתאום? מדוע הרי צורך כזה? הייתי מטיל בספק בדבר. אולי צדקת אנשי עוד מצד עצמם, ייתכן שלהם מלך, אולי זה מצד המלך, אולי זה שניהם ביחד. אם אתה שומע שבעודו אין תאונות, בסדר? בסומליה אין תאונות, בינתיים. עוד מעט יעברו להם תושבי עזה בעזרת השם, ואז אני כבר לא אחראי. בסדר? אבל נניח שבסומליה כמעט אין תאונות דרכים. אז תגיד, יאללה, בוא נעתיק את כל חוקי התעבורה של סומליה לפה. נכון? פחות. למה פחות? כי נניח בסומליה, אני סתם אמציא, אבל נניח שבסומליה התנועה היא בעיקר בעזרת חמורים. זה מהירות הממוצעת המותרת שם היא 15 כמש. וכתוב, אתה לא יכול להעתיק, כי יכול להיות זה לא קשור לפה, נכון? יכול להיות שאין תאונות, אין תאונות במחיר זה שהמהירות המקסימלית היא 15 כמש, אז יכול להיות שאין תאונות. יכול להיות שאין פקקים, כי לאף אחד אסור לקנות מכונית. התוצאה עצמה רחוקה. אתה רוצה שאני אקח את מערכת המיסוי שמדינה מסוימת יעביר אותה לפה. לחוקים זה כפייה, חוקים זה המון דברים שאתה לא רוצה. חוקים זה המון דברים שאתה לא אוהב. אתה מוכן להיות שומר חוק. אתה רוצה להיות שומר חוק כמדינת חוק, כמדינה שאמורה לשפר מאוד את איכות החיים שלך. אדם נורמלי אומר, אני רוצה שיהיה משטר, כי בזכות המשטר לא יהיה פה גיהנום, יהיה פה מדינת חוק, מדינת סדר, מדינת משפט. אז הכל יפרח, הכלכלה תפרח. אבל אני, לכן אני מוכן לא לנסוע באור אדום, ולכן אני מוכן לא להריש בין 2-4, ולכן אני מוכן לשלם מיסים, כי בסוף אני מרוויח. מדינה מתוקנת, מדינה שהאזרח שווה לו, כדאי לו, כי בסוף הכל פורח והוא מרוויח. אז אומרים לך, בוא תיקח מערכת החוקים של אודו. אני אומר, לא רוצה. אני לא רוצה. מי אמר זה קשור מערכת החוקים? אולי באודו אין פשיעה כי כולם שם עניים ואין מה לגנוב, בסדר? מדינה של אומליסים. אני לא רוצה לקחת, בלי שאני אברר, יש להם מלך, אין להם מלך, זה קשור למלך, זה קשור לתרבות. לכל מערכת חוקים יש מחירים כבדים, ויש השלכות, והתוצר בכלל לא בטוח שהוא קשור. מובן מה שאני אומר? לא, השאלה אם מישהו לא הבין. איך אני מסביר טוב? כולם הבינו. אמר, אז אני לא יודע שמה שבעוד הוא מאוד טוב, יכול להיות שסתם זה אנשים כאלה. אנשים כאלה. שלבים כאלה, הם יכולים להיות שלבים, יכולים להיות אפתיים. תרבויות אפתיות, אז הכל שם כזה רדום כזה. הכל נמרח כזה. אז אני לא מעוניין להגיע לזה שאין פשיעה בגלל שהכל רדום כזה. המחירים הם כבדים מדי. אמר החבר, אילו באו אליך מלאכי המלך הם בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר כי מצרות הן אך ורק בארמונות מלכי הודו. ובמכתב אשר ברור לך כי רק מלך הודו. ובמכתב מצורפים סמי תרופות המרפאים אותך מכל מדבך ושומרים בריאותיך וסמי מוות לאויביך ולכל הלוחמים בך אשר תפילם בצאתך לקראתם בלא חיילות ובלא כלי מלחמה. אם לא חייב אז עצום משמעתו. אני שואל, האם יש איזה מוח על בהודו? זאת השאלה, נכון? האם יש מוח על שיודע לתת לי פתרונות שלא חלמתי? אני אומר, מי אמר? אז אם אתה מקבל ממלך הודו מתנות קטנות, כך כתוב פה בפסקה כ"ט בעברית שלנו. מתנות קטנות זה אתה מקבל, מספרים לך שבמדינה מסוימת יש תרבות מאוד מאוד מפותחת, ולכן אתה חייב לעשות מה שהם עושים, אתה מטיל ספק. אבל אם מביאים לך הוכחות שיש שם תרבות מפותחת באלף ליגות מעליך, איך? זה כמו שראשוני המתיישבים מאירופה שבאו לאינדיאנים מאמריקה, אז הם הראו להם כל מיני דברים קטנים שמה? שהוכיחו להם שברמה הטכנולוגית, לא ברמת אנושית, ברמה הטכנולוגית הם פי אלף בכמה וכמה דורות יותר מתקדמים. אתה מגיע לחברה פרימיטיבית שלא אין לה טכנולוגיה בכלל ואתה מראה לה מה? טלפון. דברים פשוטים. אקדח. לא עשייה. מנורה. מצלמה. משקפת, נניח. אתה מראה לו דברים קטנים, אבל הדברים האלה מלמדים אותו שמה? שבאמת יש המוח על. זה שאין תאונות בהודו, זה לא בגלל שבהודו יש רק ריקשות, ובהודו עוד מכוניות, ובהודו אמירות 15 כמש. הם כנראה איזה מוח על שהצליח למצוא פתרון. אם זה באמת מוח על כזה שהצליח למצוא פתרון, אתה פוגש, אתה לא חי בסימני שאלה, אתה רואה שבהודו בסדר, אתה מלא שאלות, אתה אומר לך, לא, אתה לא רואה שבהודו בסדר, אתה רואה באמת תוצרים כאלה שאתה לא יכול להתווכח איתם. אז מה היית עושה? היית מקבל את זה? אמר הכוזר, אמנם כן. כי הספק הראשון, אם בכלל יש להם מלך, היית אומר, כן, זה לא סתם, באמת יש שם איזה מוח על, ששווה לשמוע מה הוא אומר בשאר הדברים. ואם ישאלך אז השואל למלך זה באמת את תארהו, עכשיו בוא נהיה חזקים למרות המשל הלא מובן, נמשיך קדימה. אמר הכוזרי ראשונה באותם התארים אשר נתבררו אצלי מתוך מה שראו עיניי, ואחר כך בתארים שהטלתי בהם ספק לפני זה חיברו לי עוד אלה. אז אני לא יודע מה הסדר, אבל מה הסדר הפנימי, מה העקרוני לך? איך נוצר המפגש עם מלך הודו? איך השתכנעת שיש מלך בהודו? איך השתכנעת שיש איזו מערכת חוקים גאונית מדהימה ששווה? דרך המתנות הקטנות. ראית מה אמרנו? פלאפון ומיקרוגל, זה שטויות, זה הרבה פחות חשוב מימי. אבל אמרת, וואו, יש פה איזה יכולת שכלית שהיא לאין ארוך, לאין ארוך יותר גבוה ממני. אני שמעתי אתמול מישהו אומר שהוא חוקר תלמוד, אז הזמינו אותו בדרום קוריאה. בדרום קוריאה יש 80 מיליון אנשים, קיבלו פרס נובל אחד בכל ההיסטוריה. לשלום, שזה לא משהו, אתם יודעים. לפי מה שקרה פה בארץ לפחות. והיהודים, שזה 15 מיליון, קיבלו יותר מ-20% מפנים מפרסי הרבה. אז הם חקרו וחקרו וחקרו למה זה, והחליטו זה בגלל הגמרא. יהודים לומדים גמרא, אז הם יותר חכמים. ולכן הם הזמינו כמה חוקרים. הוא כותב ספרים, מתרגם ספרים שלו על הגמרא, ספרים פשוטים, לא רבי עקיבא, אל תדאגו. ומערכת החינוך בדרום קוריאה, לומדים את זה. חובה, גמרא חובה. בישיבות תיכוניות ושם. למה? כי הם אומרים שאולי זה פתח גמרא. זאת אומרת, למה הם לומדים גמרא? מה להם ולגמרא? כי מישהו הראה להם שמקבלים פרסי נובל. פרסי נובל זה לא... זה הוכחות כאלה שבאמת זה אמיתי. של היהודים שיותר... אין זה קשור לגמרא, לא קשור לגמרא. זה בכלל דיון אחר. אז איך הייתי מספר למה השתכנעתי שכדאי לי להקשיב לשלוח משלחות לאודו, הדמיונית הזאת, וללמוד את החוקים שלהם? כי אני מספר שנוצר לי מפגש אישי. חייתי משהו. אני מנסה לומר שאתה יכולים לדבר איתך כל מיני דיבורים. כל מיני דיבורים. גם את זה קורה גם פה בישיבה. בסדר? למה באתם לישיבה בכלל? למה באתם לשווה חירום בפרט? לפי דעתי, בלי לעשות סקר, אבל אני אגיד את זה. משל למה הדבר דומה? אני אומר למה באתם ברבים, אבל זה נכון כמעט לכולם. אני קצת מקצים, בסדר? היה לך בחור בסניף שנתיים מעליך, מה זה נודניק? בדיחות כאלה לא מצחיקות? נחס כזה, מעצבן כזה. סוף סוף עזב את הסניף בשעה טובה. והלך לישיבה. טוב, לשווה חברון לא הולכים כאלה חבר'ה. אבל בשביל המשל, בסדר? בשביל המשל. ברוך שפטרנו. אבל אחרי כמה זמן הוא הגיע בליל שבת. כנראה. למה שיגיע בליל שבת? לא, זה באמת לא משווה חברון. בואו נמציא משהו אחר. הוא העביר פעולה, סליחה, העביר דבר תורה. הנה, יצאתי. ואתה אומר, וואלה, הטמבל הזה נהיה קצת פחות טמבל. ואחרי עוד חודש, עוד כמה חודשים ראית אותו, אמרת, וואלה, הבדיחות שלו כבר אפילו מצחיקות. ואחרי שנה וחצי, אמרת, לעצמך, וואלה, הוא עשה עם עצמו משהו. קרה לו משהו. אתה שמעת הרבה שיעורים על גמרא, וזה, וזה, בסדר. אבל אם ראית בעיניים, אם ראית בעיניים, אם חיית את זה, אם נפגשת באיזה מפגש של חיים, אז זה יותר חזק מכל הדיבורים, ברור. ברור. שמעת, והרם שלך בשבעה תיכון, הסבירו לך ואמרו לך, אבל אם נפגשת בפועל, בפועל, עם מישהו שעבר שינוי, אז אתה אומר, גם אני רוצה. גם אני רוצה. לא כמו, גם אני רוצה. אם אתה מכיר מישהו שעשה משהו, שזה בנה בו משהו, אז אתה אומר, אני רוצה. אנחנו יכולים לדבר, ואנחנו מדברים, זה מאוד חשוב לדבר. ישיבה בנויה ממערכת כזאת, רון יש תרמים. אחרי זה יש את החבורות, את האברכים, את השיעורים המבוגרים, את השיעורים הצעירים, שיעור ב', שיעור א'. זה לא, זה עולם שלם שיש כאלה שמדברים. כן, דיבורים מאוד חשוב, זה מה שעושים בשיעור, מדברים. אבל יש שם משהו הרבה מעבר דיבורים. המפגשים שקורים פה, העירובים האלה, אתה נפגש לא רק במילים, מילים זה החוכמה, מילים זה האמת, מילים זה המדע. ואתה יכול להגיד הרבה מילים, וזה עובר לידך, ואתה נשאר, ואולי כן, ואולי לא, והבנתי, ולא בטוח. רוב האנשים שבאים לישיבות, זה לא בגלל שהם יכולים עכשיו להעביר שיעור ולהסביר למה כל כך חשוב ללמוד גמרא. לא בטוח שכולם פה עכשיו יעמדו להרצאה שעה וחצי, למה חשוב ללמוד גמרא בעיון. אני חושב שיש כאלה שיש להם אפילו כמה שאלות על זה. קשות. למה הם כן עושים את זה? כי משהו... כנראה, כדאי לברר את זה בטח, חשוב לברר את זה. אבל משהו באנשים שלמדו גמרא קרה להם משהו, זה עושה להם משהו, שבלב שלך אתה אומר, אני חייב לבדוק את זה. מפגש של חיים, אני מנסה לומר, הכוזרים אומר פה משהו מאוד מאוד קריטי לגבי כל המפגש עם אלוקים, כל התורה, כל עם ישראל. יש הוכחות, יש שכל, יש אמת, לפני הכל יש חיים. לפני הכל יש חיים. המפגש הגדול של העולם עם אלוקים זה דרך החיים של עם ישראל. זה מה שהכוזרי ירצה להגיד בהמשך, בסדר? זה מה שמשל עוד מלך עוד הוא מספר. כן חוקים, לא חוקים, כן מצליח, זה מאוד מאוד יפה. אבל מה חדר לך לתוך הלב? מה פגש אותך? ודוגמאות שזה בלי סוף. פגשתי לפני כמה זמן אדם מאוד מאוד חכם. מישהו עם תואר מאוד מתקדם בפילוסופיה, שהוא באמת מומחה ככה, מבין מאוד מאוד לעומק, אחד האינטלקטואלים הכי רציני על ישראל, והוא באוניברסיטה חזר בתשובה, אני עדתי. נפגשתי איתו על רקע מסוים, בסוף אמרתי שאלה אישית, הוא אמר לי כן. אמרתי לו, בוא תספר לי, איזה רב יחזיר אותך בתשובה? כי הוא באדם מאוד מאוד עמוק. בן אדם שיושב באמת חזק. לא משנה, אולי חלק מכירים את השם שלו, לא חשוב. אז הוא צחק, הוא אמר לי, אף רב. אמרתי לו, אז איך עזרת בתשובה? אמר לי, סעודת שבת. הוא למד באוניברסיטה בזמן ההתנתקות. הוא היה שמרן כבר אז, הוא ניסה להיאבק נגד ההתנתקות, וכל מי שהצטרף אליו כמעט היה דתי. פעם אחת הזמינו אותו לסעודת שבת. הייתם פעם בסעודת שבת בבית דתי? בטח שהייתם. מה היה שם? אחד שוכב על הספה, קורא עולם קטן. אחד אומר, למה דווקא אני? אחד אומר, אני ראשון. למה אתה לא שר? למה אתה כן שר? אמא היא מעצבנת. לא, זה לא אצלכם בבית, אבל אצל השכנים שלכם זה יכול להיות לפעמים. כאילו, יש בתי שבת בדרך כלל ששכינה מרקדת בנחת, וכל הילדים רבים, מי יגיד יותר דברי תורה, וכולם בשלוש קולות שרים פיוטים, וזה כל כך נחמד. והארוחה מסתיימת בערך ב-12:30 בלילה, וכל החברים באים לקרוא לך, אבל אתה לא יכול לוותר על שולחן שבת. קיצור, הוא ראה שולחן שבת בנאלי כזה. הוא ראה בנאלי. אבל הוא ראה שם משהו אחר. הוא ראה שם נשמה גדולה, נפש גדולה. הרב זצ"ל אומר שהדרך להחזרת הדור בתשובה היא 4 שלבים. אם אתם זוכרים את זה בעל פה, כבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת וקיום הדת. בהתחלה שלב הראשון זה כבוד. אחרי שיהיה כבוד, תהיה גם חיבה. אחרי שתהיה חיבה, ירצו להכיר, ואחרי שיכירו גם ילמדו. השלב הקשה זה כבוד הדת. איך עושים כבוד לדת? איך עושים? תולים שלטים שהדת היא מאוד מאוד דת, תורה, אמונה. השלב הכי קשה, השלב הכי מורכב, כבוד הדת, ושיקומו עוד ועוד ועוד אנשים שפגשו את התורה, והם חיים את התורה. ומי שמסתכל עליהם אומר, וואלה, גם אני רוצה. זה כבוד הדת. יש שם משהו רציני. יש שם משהו רציני. זה לא יבוא עם שכנועים של דברים עמוקים, זה כן יבוא. אתה בונה את עצמך עם דברים עמוקים בטח. אחר כך. אבל קודם כל, מה זה עושה לי? מה זה נותן לי? הדרך ארוכה, הדרך מסובכת, יש משברים, יש קושיות, יש עליות, יש ירידות, יש מורכבויות, יש קושיות, זה כן דבר אליי, זה לא... ויש משבר ט"ו בשבט גם. דברו איתכם על זה? לא, בסדר? דברו עם החבר'ה שיעור אייב שנה הבאה. הייתי צריך להגיד את זה לפני שבועיים. הוא התבטא לשיעור לפני שבועיים? כן? זה היה מתוכנן, שהמשבר יהיה. עד הסוף. מניח זה חתונה של מישהו. אם תתחתנו ביום שני, זה שיעור א', תתבטל. תחשבו את זה. ספרי אמונה הם בדרך כלל ספרי אמת. הרמב״ם מסבירים איך האמונה היא הגיונית ויותר משכנעת, וקשה מאוד להבין את העולם באופן מקרי. והסיכוי, נכון, אתם מכירים מחובות הלבבות, הסיכוי שאתה תמצא איזה מטוס בואינג בנמל תעופה ויגידו לך עכשיו מאיפה זה, תגיד, הייתה פה איזה סופת חול במקרה עפו כל החלקים ובאופן מקרי נוצר מטוס בואינג, זה סיכוי הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה מאשר שיווצר תא חי אחד. בתא חי אחד יש הרבה יותר רכיבים מאשר במטוס בואינג, בואינג הגדול הזה עם ה-500 מושבים. הרבה יותר, והם הרבה יותר מתוחכמים ועובדים הרבה יותר חזק. מטוס בואינג לא יודע לאכול ולא יודע להתפרנס ולא יודע להגן על עצמו ולא יודע להוליד מטוסים בואינגים קטנים כאלה אחרי שהוא הולך, נכון? וכל תא חי יודע לעשות, זה טכנולוגיה מטורפת לאין ערוך, הסיכוי זה קרה לבד, הוא הרבה הרבה יותר נמוך. אפשר לדבר ולדבר, רבי יהודה הלוי לא ילך לשם. רבי יהודה הלוי אומר שהפגישה עם אלוקים היא דרך עם ישראל. עם ישראל יכול לעצמן לפעמים, נכון? פגישה עמוקה מעם ישראל. אישה מורכבת, אישה שצריך ללמוד אותה. אבל עם ישראל פגש את אלוקים. את איזה אלוקים הוא פגש? את אלוקים שברא את השמיים ואת הארץ, נכון? אנחנו רוצים להיפגש עם אלוקים, לא רק בישיבה, אנחנו רוצים להיפגש עם אלוקים בכל מקום, בטח. אנחנו רוצים את העולם כולו ברא אלוקים, בוודאי. אנחנו רוצים להכיר את העולם כולו ולפעול את העולם כולו. אנחנו מקימים מדינה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו להקים מדינה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל בשביל זה אתה מתכנס לתוך התורה, ל-י"א. אתה נכנס לתוך אוהלה של תורה, אתה ממית את עצמך, אבל אתה ממית את עצמך לא בשביל למות, אתה ממית את עצמך בשביל לחיות. מי שהמית את עצמו על דברי תורה, אז מה קורה לדברי תורה? הם מתקיימים, מתקיימים זה חי בו. ככל שאדם יותר שוקע בתורה, אז הוא מקבל יותר עיניים לראות גם את אלוקים מחוץ לתורה. זה לא סוגר אותו. לא, יש כאלה שב-י"א טוטה, לא מוכנים לצאת. יש מקומות כאלה. יש מקומות כאלה שאומרים, אני מעניתי רק תורה. רק תורה. אז מה קורה למי שיוצא מהתורה? הוא נשחק. בטח. אז מה הפתרון? פתרון אחד זה להמשיך לשתות. להמשיך לשאוב. כמו עץ. עץ נשחק, הוא ממשיך לנוק. אז הוא גודל וגדל ומתחדש ומתחדש ומתחדש. כמו גור קטן שהוא לא נשחק כי הוא אוכל ומתאמן, אז הוא גדל וגדל. אין משהו לא לשחק. חיים לא מחכים לא להישרק. חיים מוסיפים. אבל אם אתה לא מאמין, או לא מחובר, או לא או חושב שאפשר לזהות אלוקים שמחוץ לפסקה י"א, אז מה אתה עושה? אז אתה משאיר אנשים כל החיים בישיבה. א', ב', ג', טוב, מתי שהוא צריך להתחתן? אז אתה מחתן אותם ומשאיר אותם בישיבה. איך? איך משאיר אותם בישיבה? אתה בונה שכונות כאלה, סביב לישיבה. במקום ישיבה קורא זה כולל. הם נשארים אצל הרבי, הם נשארים כל היום. עד 120. יש לי אחיין לומד באיזה כולל גדול מפורסם, יש שם 800 אברכים. יש, ברוך השם, יש עשרות אלפי אנשים. יש אחד כזה שאומר, שוב, יש מישהו נפשו, נפשו חשקה בתורה. אבל זה לא אומר שאין לו את י"ג. הוא מאוהב בתורה, אני מקווה שכולם יהיו אוהבים בתורה, בעזרת השם. שנפתח את התורה. אבל התורה לא לוקחת אותך מהחיים. היא לא, זה שלב זמני, שאתה מסתגר, כן. אבל זה בשביל להיפתח, כן. אז אין לי
דם כזה רק מבעלך.
תסביר יותר.
אין אידאל שרק כל היום לשבת וללמוד לכל העם?
לכל העם?
שרק עם ישראל, כאילו שכל עם ישראל יושב וילמד כל היום מגיל 10 עד 120.
אידאל כזה? כן. יש אנשים, כל אחד עם האידאלים שלו. בתור מה אתה שואל אותי? מה אני יודע, אני יודע מה שכתוב בספרים. כתוב בספרים שהיו שתי תקופות כאלה בעם ישראל. היה בדור המדבר 40 שנה, כל עם ישראל היה בכולל אחד גדול. כולם היו כולניקים. לא הלכו לצבא, היו עננים. עננים היו. לא הלכו לעבודה, היה סלב ומן. אפילו לא קיפשו בגדים, זה עננים עשו את זה. לא סיילו את הכביש, העננים עשו את זה. היה להם ראש אישי וקראו לו מוישה רבינו. חבל על זה. והרמים שם היו, וואי וואי וואי. ישבו כל הם למדו תורה, אחלה שבעולם, ופתאום מישהו החליט שצריך להיכנס לארץ ישראל. ומה יקרה אם ייכנסו לארץ ישראל? מסתגר הכולל. שם יש מלחמות. לא היה מה שמי שילך, לא היה. ושם יש פרנסה, ושם צריך לייבש ביצות, ושם צריך זה. אז היו רציניים שלא רצו להיכנס לארץ ישראל, שמעת עליהם? כן? לא שמעת? כולם חוץ משניים היו. חוץ מיהושע וכלב, כולם אמרו. כי חזק הוא ממנו, מה, השתגענו? אנחנו פה בכולל המטורף ביותר עלי אדמות, בואו נשאר פה. אבל משום האלוקים, הוא לא תמיד אנחנו מבינים אותו, הוא תמיד צודק, אתם יודעים. החליט שנכנסים לארץ ישראל, ואז נגמר הכולל, ואז התחילו סיבוכים. קראתם פעם ספר שופטים? ממש מסובך. אבל בסוף התהליך הזה הביא איתנו לימי שמואל, לנבואה ולמקדש ולמלכות ולתהילים. אז אנחנו לא מכירים, יש עוד תקופה כזו בהיסטוריה בזמן חזקיהו, שנים בודדות. חזקיהו סגר את הכל, לא היה תינוק ותינוקת שלא ידעו את התורה במתת פנים טהור, במתת פנים טמא, בסן חריב וחזקיהו. לא יוצא להילחם ולא כלום, ובא מלאך השם ומכה את סנחריב, כל הצבא שלו, וחזקיהו לא אומר שירה. למה חזקיהו לא אומר שירה? אתם יודעים למה הוא לא אומר שירה? כי? כי הוא לומד תורה, מה קורה? ברור. מי שלומד תורה, אז ברור שלא יקרה כלום. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא יעשה אותו משיח. כי משיח זה מי שאומר שירה, כמו סבא של חזקיהו, שבעיקר אמר תהילים. אז יש שתי התקופות שאני מכיר בתולדות עם ישראל, שכל עם ישראל היה אברכים. לא מכיר תקופות אחרות. בדקתי, בספרים לא מכיר. התנאים, כולם עבדו. כולם. תנאים. הראשונים עבדו. הרמב"ם אומר שאסור ללמוד תורה בלי לעבוד. בסדר, לא פוסקים היום כמו. אבל מצב כזה שלא היה ולא נברא. היו יחידים, 10 בטלנים אולי. תסיקו כמה אנשים בכל הירה. באירופה כמעט לא היו כוללים. המושג הזה שכולם הולכים לישיבה, לומדים כל היום, זה הפתעה חדשה שהתחילה אחרי מלחמת העולם השנייה, כנראה כדי לשקם את עולם התורה, כנראה אחרי המשבר הנורא והגדול שעברנו, כנראה כדי להציב חומה נגד המתירנות מזה. אבל לא, מישהו אמר פעם, עולם הבא יהיה בית מדרש ענק מלא סטנדרים. בא לכם עולם הבא? יש כאלה שהיו איפה... איפה הכניסה השנייה? האידיאל זה לא שכל היום בתורה. אתה יודע, אני בדקתי בתנ״ך, לא לבד, תגידו, פספסתי. פתחתי פרויקט השו"ת, כתבתי סטנדר, אין. לא, הבנתם לא את המילה אין. איפה כתוב שהם למדו תורה בתנך? דוד המלך כתוב דיור למד תורה? בטח כתוב. כתוב מזמור קי"ט. קראתם מזמור קי"ט? קי"ט זה 176 פסוקים של מישהו שהחיים שלו זה תורה. הוא מאוהב בתורה. כולו זז בתורה. זה מי דוד בפנים. אבל בספר שמואל מה מסופר? לא מסופר הפוך. תגידו, דוד המלך למד תורה? בספר שמואל? בפסוקים של ספר שמואל, אתה יכול לראות שדוד למד תורה? בפסוקים של ספר שמואל, לדוד המלך היו ריאות לפי דעתכם? תחפשו בספר שמואל, היה לו ריאות? לבלב! הייתה לו בוען ברגל הימנית? היו לו כתף? אולי הוא חיבר את היד עם סיכות. אז ברור שתורה, אין אדם בתנך שהוא לא תורה. ברור שדוד המלך לתורה, ברור שישעיהו למד תורה, ברור שהוא למד תורה. אבל מה התורה עשתה מהם? לאן התורה לקחה אותם? ודאי שהם למדו תורה, גם אתם תלמדו תורה, גם אני למד תורה בעזרת השם. עם ישראל לומד תורה. אבל להגיד שהוא רק כל החיים, כל השנים, רק לו, יש כאלה! בטח. יש מנהיגים כאלה, יש גדולים כאלה, יש צדיקים כאלה שמחזיקים, אנשי סיירות כאלה, שהם, בטח, אבל כולם, זה לא היה, ולא היה אף פעם, זה שלב זמני. שמי שטוב לו בכיף, אתה שואל אם יש אידיאל, כל אחד שיקח את אידיאל שהוא רוצה. אבל אתה שואל איך אני מסתכל בהיסטוריה של עם ישראל, ממש לא. הרב זצ"ל בגיל לא הרבה יותר מבוגר משלכם. טוב, בגיל שלכם הוא כבר הספיק הרבה. היה בגיל 22 או 23, הוא נהיה רב של העירה. רב של העירה זה עבודה, חבר'ה. זה עבודה. רב של העירה זה להשגיח על הכשרות, ועל העירוב, ועל השחיטה, ועל המליחה, ועל שלום בית, ובתי דינים. מה הוא עשה חוץ מזה? למד עוד בלי סוף כל שנייה פנויה שיש לו, אגב בתור. לא היה כוללים. כוללים תופעה חדשה. היה כולל בשקלוב, היה כולל בודי. עם ישראל כולו למד תורה. סבא של סבא של סבא שלך למד תורה. תהיה בטוח. חזר מיום עבודה. והלך לבית מדרש בשכונה שלו ולמד תורה. ברור. מסר את הנפש לתורה. אחרת לא היינו פה. מה השאלה נפלא? עם ישראל מאוהב בתורה, עם ישראל חי בתורה, עם ישראל מוסר את הנשמה. היו כמה שנים, כמו פה. כמה שנים שאתה סוגר את הכל, לומד תורה, יוצר את השורשים, ואחרי זה מתוך השורשים, כל החיים תורה. בטח תורה. אבל תורה זה לא רק שאתה בורח מהכל לומד את הספר. התורה, בעזרת השם, אתה יוצר קשר נכון לתורה, היא מלווה אותך, היא מאפשרת לך לראות גם את אלוקים של י"ג. כן. יש תמיד חכמים גדולים, רבי שמעון בר יוחאי במערה 13 שנים, נכון? בא לכם? להיות טוב במערה. האוכלים רק חרובים. כן, בטח רבי שמעון בר יוחאי הציל את האנושות בזכות זה שהוא הסתגר במערה. אז תמיד בכל הדורות, גם היום יש תמיד חכמים כאלה שמסתגרים. וזה מה שהם עושים. בטח שכן. אבל אני לא מכיר את האידיאל. זאת אומרת, יש כל אחד יגיד אידיאל. אם אתה שואל אותי במקורות, אני לא ככה ראיתי. לא מכיר. יש תקופות שחשוב, והיום יש מעט תמיד לכם. אני חושב שחשוב, חשוב, חשוב, חשוב. הדבר שהכי חשוב לעם ישראל, תמיד לכם. תמיד לכם שהתורה עושה אותם לעריות. תמיד לכם שהתורה עושה אותם לאנשי קודש. תמיד לכם שהם מובילים, שהם מנהיגים, שהם מודלים לחיקוי, שהם עמודי אש, שמי שראה אותם אז הוא... זה בטח פיקוח נפש של עם ישראל. מישהו פה פתוח לזה? וואי, וואי, וואי. מישהו מוכן להקדיש את חייו כדי להגיע למקומות האדירים האלה? מוכן להיות שייך לפירמידה הזאת שמצמיחה הדמויות של תלמידי החכמים? ברור זה פיקוח נפש של עם ישראל. הבעיה שלנו זה לא F-35 ואפילו לא 50 מארצות הברית. הבעיה שלנו זהות ולהבין מי אנחנו. להבין מי אנחנו צריך תלמידי החכמים. אבל האם כל עם ישראל צריך להיות כולו? יש שבט לוי כתוב, נכון? שבט לוי, יש תקופות שיש יותר. האלף של החליכה שלמון, 200 לא נותרים את פריו, זה שישית כתוב בחלק, שישית מעם ישראל יש תקופות כאלה, שתהיה בישיבות. אנחנו רחוקים משישית. אשרינו, אשרי אדם ש... אבל אתם תהיו תורה בעזרת השם כל החיים, גם אם תלכו לעבוד מקצוע אחר. כן.
אני
חייב
קודם כל
לעבור מידה בשביל להגיע לג'ינון, כן, זה מה שרבי יהודה הלוי אומר. אי אפשר בלי עם ישראל. אין אלוקים בלי עם ישראל, אבל זה בינתיים, אנחנו עוד לא מוכיחים, אנחנו רק קוראים את הכותרת. ברכת השם רבותינו, כל טוב.